שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות, ואנחנו עד כמה שאני מבין בעמוד פחת בפסקה נ' דלת שבאורות התחייה. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת השם אחד במילואה וטובה, ושיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תסגסל ותתגדל בפריחה מצוינת, בשם יצדקו ויתללו כל זרע ישראל. כלומר, אנחנו האומה היחידה שהחיים סובבים אצלנו, כל החיים כולם, התרבותיים והלאומיים וכל חלקיהם בעצם, של כל חלקיהם של החיים, סובבים מסביב לאמונת אלוהי אמת השם אחד. מובן מה שאני אומר? אז מה אצל הגויים? אצל הגויים זה חלקי. למשל, אצל הנוצרים, דבר פשוט. השם הוא האהבה. האהבה. כן? אצל המוסלמים, השם הוא הדין. מה עם מה שמחוץ לדין עבור המוסלמים? מה עם מה שמחוץ לאהבה עבור הנוצרים? יש איזה חיכוך, איזה מין ניגוד בין האלוהות לבין מה שמחוץ לה. לעומת זה, אמונת היהדות היא אמונת ייחוד שכוללת את הכל. ממילא אין ניגודים. עד כאן מובן. כן, זה מה שאומר כאן. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם. למה הוא מתכוון? שהנצרות והאסלאם השגירו, אפשר לומר, רעיונות ישראלים בתוך מסגרות תרבותיות שלא מתאימות לתכנים האלה, נלחם הוא באישיותם הפרטית ומלכה את תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת בעצם תכונתה. כלומר, המוסר של היהדות, למשל, מהווה סתירה לאופי התרבותי של עמי אירופה. ולכן יש גם התקוממות נגד המוסר של היהדות שחדר לעולם דרך הנצרות. כן? כאילו אומרים, הדרישות המוסריות של היהדות הן מוגזמות, הן לא מתאימות לטבע האדם, ולכן יש מרידה. בסדר? בוא נראה שאני אומר. כן. דווקא בגלל זה זה חלקי. לא, כלומר, הם התקדמו מהר מדי. זה הטענה של הרב. כן, כמו שראינו במלחמה, שבאו הנוצרים אל עמים ברברים, ואמרו להם, אתם ישראל. אתם ישראל. והדבר הזה גרם לכבישה של הנטיות הברבריות. אבל זה לא היפך את הנטיות האלה. ואז יש הרבה תסכולים שמצטברים בתוך הנפש, שמתפרצים בשעת המלחמות. אם נסתכל לרגע אחד, אני מציע, כדי שהדברים יהיו ברורים, להסתכל בעמוד תדוו. בעמוד תדוו, פסקה ה. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, כלומר, לכבוש את היצרים, על פי התרבות החולונית, הכוונה של חול, ששלטה הרבה על העמים, העיקה ליבם. והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות נצברו במעמקי נשמותיהם, והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות. רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנויותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק, עדיין כעת. אז נשאלת השאלה, אז מה כן היה צריך לעשות? כן? כלומר, אם זה לא בסדר מה שהנצרות והאסלאם עשו, אז מה כן היה צריך לעשות? יש מאמר מעניין, מה אתה רוצה? אז מה?
הנאותה.
מתאימה, מתאימה. לטבעם. מה? מה, בעמוד תדו? הנאותה, כלומר, כן, אתה אומר שנאותאפ הוא לא הולך על שום דבר. לא יודע. לא יודע. נסדר. תמצא מה... הרב קוק חופשי ביחס לדקדוק. כן, איפה היינו? מה היה צריך לעשות? כן. יש מאמר של יהודי בשם ברטוביה. ברטוביה היה הוגה דעות דתי, בזמנו של הרב קוק בתחילת המאה ה-20 ביפו. והוא, לרב קוק אז היה כתב עת בשם הניר. הניר, קראו לזה. כתב עת להגות יהודית מודרנית, של אנשים, של סופרים דתיים וכו'. ושם אותו ברטוביה כותב דבר, ניתוח מעניין של מה שקרה בזמן זרתוסטרה. זרתוסטרה חי בזמן מגילת אסתר, פחות או יותר. והדת שהוא חידש בפרס של אותם הימים, הייתה לראשונה העמדת העולם האלילי על יסוד מוסרי. מה בעצם אמר זרתוסטרה? שיש שני אלים, אחד טוב ואחד רע. אהורה מזדה והארימן. והם מהווים שני יסודות שנלחמים זה בזה, עד שבסופו של דבר עתיד אהורה מזדה לגבור על ההרימן והטוב ינצח את הרע. כן, זה התפיסה של זרתוסטרה. עכשיו נשאלת השאלה, איך זרתוסטרה הגיע לרעיון הזה? אומר אותו ברטוביה, אי אפשר להתעלם מן העובדה שבדיוק בזמן שהוא מדבר, יש גלות של בני יהודה בתוך האימפריה הפרסית. אבל היהודים לא אמרו כלום. היהודים שמרו על תורותיהם. אבל הגויים קלטו שהאלוהות מתגלה דרך המוסר. והאופן שבו הגויים באותם הימים יכלו לקלוט את המוסר כמלחמת הטוב והרע, זה לייחס את הטוב והרע לשתי ישויות אלוהיות. ברור? עכשיו, הם לא שאלו את היהודים, מה דעתכם על הדת שלנו? אלא הם חידשו את זה. אומר ברטוביה, זאת הייתה הדרך הנכונה של התפתחות התודעה של העמים לקראת אמונת הייחוד. כלומר, היה צריך להיות שהיהודים ישבו בעולם, יחיו את חייהם הקדושים והתיאורים, עדיף מתוך ממלכתם, ואז הייתה יוצאת הקרנה לאנושות מתוך מציאותם של ישראל. זה מובן מה שאני אומר? עדיין. שמת לב למילה עדיין? לא באו עדיין. כן, אני קורא כאן בעמוד פחת, פסקה נונדלת, שורה שלישית, בסוף השורה. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. כלומר, זה משהו הדרגתי. והטעות של הנצרות הייתה שהיא ניסתה לכפות באופן מיידי את המוסר של ישראל על אומות העולם. נכון? זאת אומרת שהיה אפשר באופן הדרגתי שהדברים התפתחו, ואז הייתה איזה מין התאחדות סינתטית בין אומות העולם לישראל. כן. הנצרות?
המוסר
המורבד, מה המוסר איך הוא מקבל את זה? ועוד איך. בספר עדר העיקר, הרב קוק מאשים את היהדות בזה שהיא קלטה השפעות נוצריות. בזמן הגלות. כלומר, הנצרות חינכה אותנו שענייני הקדושה הם רציניים ועצובים. כן? היהדות נעשתה קודרת, רצינית. המצב הזה הוא בלתי נסבל. איפה שמחת החיים? כן? ספר כמו שיר השירים. איך יכול היה להיכתב בזמן הגלות? רק בזמן שלמה המלך היה אפשר לכתוב ספר כזה. נכון? שיר השירים. שיר אהבה אדיר, אבל לא מתאים לבית המדרש. כן? אם בחור ישיבה היה כותב שיר כמו שיר השירים, היו זורקים אותו מהישיבה, בצדק כנראה. כי זה לא מתאים לעידן של הגלות. אז משהו בתוכנו נעשה קודר. עד כאן מובן? כן. בוודאי שיש השפעה של הנצרות עלינו. הרבה מאוד דברים, גם בתחום הפוליטי. כן, בתחום הפוליטי אנחנו נוצריים עד עמקי, עד קצה הציפורניים. כן.
זה מזה שדעת
נכון. זה מה שהרב כותב בזרונים, שזה התפקיד של האפיקורסות. האפיקורסות באה לטהר את השיגים הדבקים באמונה. יוצא לפי זה שהאתאיזם, לפי הרב קוק, איננו כפירה, כי מתפרצות של זעקת הנשמה נגד הכבלים שהשיגים מטילים עליה. הנצרות למשל וכו'. מובן? אלוהי טהור. זה מקור אלוהי. ולכן זה בא... עכשיו, תלמידי חכמים לא יכולים לשלוט בזה, הם לא יכולים להשתמש כלומר, בנשק הזה. נשק מסוכן מדי. אז ההשגחה העליונה עושה את זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסדר שיבוא לעולם משב רוח רענן של כפירה כדי לטהר את האמונה. מה? לא שומע. למדנו את זה בנון א'? כן, הנה. גם כן, שבוע שעבר. אבל אי אפשר לחזור כל הזמן לדברים שהיו. כן. לא, אתה צודק. אני אומר בשבילם. כן, מה? בוודאי. כלומר, אצלנו למשל, עשיית הצדק זה נחשב לדבר רע. אני זוכר פעם באחד המבצעים בלבנון, אז אחד מקציני צהל אמר, אנחנו צריכים למצוא דרך לשלב בין המוסר לצורכי הביטחון. זה משפט נורא והיום, מבחינה מוסרית, זה סכיזופרני ממש. כן, כלומר, בין המוסר לצורכי הביטחון. כלומר, לדאוג לזה שלא יהרגו אנשים מאצלך, זה בעצם לא מוסרי. כי הצדק לא מזוהה כחלק מן המוסר. זאת אמירה נוצרית. מובהקת. כן, אז התנצרנו בהמונים. כן, מה אתה אומר? היה צריך שההשפעה על אירופה תהיה באופן הדרגתי. כן, ובצד שני היא עשתה שתי מלחמות עולם, ואת פצצות האטום, ואת השואה. זאת השאלה. כן, כמו שהרמב"ן אמר למלך ארגון בפני הדומיניקנים בברצלונה. הוא אמר, הביאו לו איזה אגדה בתלמוד שממנה משתמע שהמשיח כבר בא. אז הוא אמר, אדוני המלך, אני קראתי אצל הנביאים שכשהמשיח יבוא, לא יישגוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, וכמה יקשה לך, אדוני המלך, לך ולאביריך, אם לא תלמדו עוד מלחמה. כלומר, התרבות הספרדית של אותם הימים הייתה בנויה על המלחמה. כן? זה דווקא הנצרות, כן? זה ממלכות נוצריות מובהקות. מה? לא, לא, באסלאם יש טענות אחרות, אבל אני אומר, אבל הטענה הזאת שהנצרות עשתה את העולם ליותר ישר, תלוי, יש צד כאן, צד לשם. כן? זה לא... אם פעם נצטרך לעשות דין וחשבון, מאזן כללי של מה הנצרות עשתה לעולם, תהיה באמת שאלה גדולה, מה היא תרמה לחיוב ומה היא תרמה לשלילה. כן. יש לנו קצת סיפורים עם האינקוויזיציה בנושא הזה, נראה לי ששורפים מרוב האהבה. כן, מה אתה אומר? טוב. אז בואו נקרא עוד פעם. אבל הגויים, כן, אני כאן בשורה 3, בפסקה נ"ד. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם. הנה, זה כאן הנקודה. נלחם הוא באישיותם הפרטית ומלכה תרבותם שהיא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת בעצם תכונתה. אמנם יד השם עשתה זאת. הנה, כאן זה ההערה שלך. שעל כל פנים, תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית. יש איזשהו... איזושהי התרבטות, כן? עד שהנצרות הפכה להיות לדת הרשמית של האימפריה הרומית, הכיף בסוף שבוע זה היה ללכת לראות כמה אנשים נאכלים על ידי עריות ונמרים בקרקס. כן? הולכים, אוכלים כמה פיצוחים, תוך כדי שרואים אנשים נאכלים. זה היה הכיף הגדול. כן? אז בכל זאת, ברגע שהנוצרים עלו לשלטון, אז הפסיקו את זה. אמרו, לא, לא, לא מתאים, זה פסנישט. אין? זה ביטוי כזה, ביידיש. לא מתאים. לא, 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 לא פוליטיקלי קורקט. אז הפסיקו. אז אם כן אומר הרב, משהו התרכך. כן? יד השם עשתה זאת. שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית. אבל, סוף כל סוף, מוכרחת הנוכריות לנצח אצלם, והמלכות תהפך למינות שתגעל את הניצוצות אל רוח ישראל הבאים מאור השם שנמסך ברוחם ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. למה הוא מתכוון כאן? המלכות תהפך למינות. על מה הוא מדבר? כן, אין בן דוד בא עד שהמלכות תהפך למינות. אבל מה המשמעות של הביטוי הזה? נראה שהרב קוק לוקח כאן את הפירוש של רבנו יצחק אברבנאל. רבנו יצחק אברבנאל יש לו פירוש מדהים לאמירה הזאת של חז"ל. רגיל לומר, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. איזה מלכות? אפשר להגיד מלכות ישראל. תהפוך למינות שכולם יהיו אפיקורסים. נכון? אבל, אגב, היה פעם יהודי אחד הרב, מרגליות, מגדולי הקנאים בירושלים. והוא היה מאוד חריף נגד הציונות, נגד הרב קוק במיוחד. אבל הוא היה לומד חברותה עם הרב גץ, הרב של הכותל, ראש ישיבת המקובלים בתל. ויום אחד אמר לו הרב גץ, לרב מרגליות, כבודו חולק על הגמרא הקדושה. דהי ליגה גמורה. אמר לו, מה, אני חולק על הגמרא הקדושה? אמר לו, כן. הרי כבודו אומר שהציונים הם מינים. והרי הגמרא אומרת שאין בן דוד בא, עד שתהפך כל המלכות למינות. אם כן, הם מביאים את בן דוד, אז למה צריך לתקוף אותם? מה? לא, בסדר, ולפי שיטתו, כן? בעקבות הדברים האלה, הרב מרגליות שלח לרב צבי יהודה שהוא מבקש סליחה על מה שהוא דיבר נגד הרב קוק. אמר הרב צבי יהודה, יש בזה הלכות, אפשר ללכת לקברו, ושם, לאסוף, מניין, חול. אבל רבי יצחק אברבנאל יש לו פירוש אחר. הוא אומר, המלכות, הכוונה מלכות, רומא. כלומר, אירופה המערבית. מה? נכון. לכן, רבי יצחק אברבנאל אומר שכל המלכות תהפוך למינות. אבל לאיזו מינות הכוונה? אפשר היה להסביר שהכוונה שמלכות רומא מקבלת את הנצרות. אבל לא כך מפרש רבי יצחק אברבנאל. הוא אומר, עד שהמלכות, דיינו מלכות רומא, דיינו עמי אירופה, יהפכו למינות של הנצרות. כלומר, שהם יכפרו ביסודות של הנצרות. ותתייסד מה שנקרא החילונות האירופית. כלומר, מה? אבל אף על פי כן, זה חילוני. כלומר, באופן מודע, החילונות האירופית היא נגד הנצרות. ורבי יצחק אברבנאל ראה את ההתחלה של הדבר הזה, כי הוא חי בראשית תקופת הרנסנס. והוא ראה, הוא אומר, הדבר הזה מתקיים בימינו. הוא אומר, למה? כי אין אמונת אמת נכנסת בליבו של מי שיש בו אמונת שקר. לכן חייב להיות שיהיה זמן של היעדר אמונה, כדי שתופיע אמונה יותר עליונה. כלומר, צריך לעבור מאמונה לכפירה ומכפירה לאמונה. ככה טוען רבי יצחק אברבנאל. בספר ישועות משיחו, או אולי בספר משמיע ישוע, אחד מהם. מה? אז הרב קוק כאן מסתמך על דבר, אבל הרב קוק כאן הולך עוד צעד עלה. הוא אומר, נכון, תהפך המלכות למינות ושונאת ישראל. כן? כלומר, היא תשנא את הנצרות, ודרך שנאתה את הנצרות, היא גם תשנא את היהדות. כמו שאנחנו רואים, שהאנטישמיות המודרנית באירופה, היא דווקא התפתחות של אירופה החילונית. כן, התורות הגזע הנאציות וכדומה באו על רקע התחלנותה של אירופה. כלומר, מצד אחד, היא ירשה, אירופה החילונית ירשה את שנאת ישראל מהנצרות, מצד שני, היא ביטלה מעליה את העקבות התיאולוגיות שמנעו את הביצוע של השואה. כך שאפשר לומר שהנצרות עשתה את השואה באופן עקיף. אני אסביר את עצמי יותר. הנצרות הטילה את המרות של המוסר על פני עמים ברברים. באיזשהו שלב הדבר הזה מביא לידי מרידה. כן? מורדים בדבר הזה. אי אפשר יותר לסבול את זה. כיוון שאי אפשר יותר לסבול את זה, במקום זה באה מרידה כללית במוסר ובאמונה, ומרידה במי שמזהים אותו כאשם בכל הנצרות. את ישראל. כן, כך שמעניין מאוד שהרעיונות של השואה, איפה הם צמחו? לא רק בגרמניה. מי בעצם המייסד של החילונות האירופאית? לפני. כן, או באותו זמן. וולטר. 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 וולטר כותב, גם נגד הכנסייה, אבל הוא כותב שחייבים לבנות חברה חדשה באירופה. אחד מהיסודות של החברה החדשה זה יהיה השוויון. צריך להעניק שוויון זכויות לכולם. חוץ מליהודים, כי אותם אי אפשר להעלות, כן? אלא צריך לגרש אותם, כל מיני דברים כאלה. הגדיל אחריו פיכטה, יוהן פיכטה, שהסביר שאשר ליהודים צריך או להשיב אותם אל הארץ אשר משם, אל המדבר אשר משם באו, או לחתוך לכולם את הראש ולהחליף אותו בראש אחר שבו לא יהיה שום רעיון יהודי. כן? זה צעד אחד קטן לפני השואה. כן? כלומר, וכל אנשים, והוא המייסד של הלאומיות הגרמנית החדשה, בתחילת המאה ה-19, בימי נפוליאון. כלומר, בסופו של דבר, זה בדיוק מהתיאור כאן של הרב. והמלכות תהפוך למינות, שתגעל, כלומר, שתוציא, תפלוט, את הניצוצות של רוח ישראל, הבאים מאור השם שנמסך ברוחם, ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. כן, ודאי, היהדות חדרה, אני לא שום ספק.
כי זה באמת לא מתאים להם.
נכון, זה כאילו משהו. אבל למה זה קורה
דווקא
בתקופה
שישראל
פה מתחילה
גם להתקרב
לחילון
מצד אחד,
מצד
שני דווקא
מתורגלת
לציונות
בחזרה
לישראליות יותר
מדי. כן, שמי הרעל. כן,
זה
כמו שמי הרעל. דווקא
היהדות
מתרחקת מהנצרות בשביל המתחילה כל הציונות. נכון. היה כמו ריבות הפוך, אם כך. שמה? שגם היהודים הם נגד ישראל. לא, זה גם מה שגם היהודים הם שונאי ישראל. כלומר, היהודים מתחילים למרוד נגד תורתם. נכון? ואף על פי שבהתחלה, שבתחילה יראו על ידי זה הנגעים של עקבית הדמשיכה, הנה, זה הנגעים של עקבית הדמשיכה, זה החילונות היהודית, כן? אבל בינתיים הם שונאים את ישראל, כי הם מזהים את ישראל כאשמים בהתפתחותה של הנצרות. אתם הבאתם את הנצרות לעולם. כן? אז גם מה שאני זוכר, ישו היה יהודי, לא? לא רק הוא, כל תלמידיו. כולם יהודים שם, כן. איך הנוצרים הפסיקו לשנוא אותנו? על ידי שתתחדש הנבואה. כלומר, כשהצינור של התגלות השם יעבור דרך עם ישראל מחדש, זה יבטל את כל הטענות נגדנו. כי פשוט מאוד, הנצרות היא אפשרית רק בגלל שהצינור של ההתגלות סתום. אז מישהו אחר אומר, זה אני. ברגע שהצינור פתוח וגלוי, אז אף אחד לא יכול לטעון נגד זה. כן.
למה ארץ ישראל?
ארץ ישראל מהווה קושייה תיאולוגית, ולכן עוד יותר מרגיזה. כלומר, אתם היהודים חזרתם לארץ, ואתם גרמתם לנו לאיזה קושיות תיאולוגיות עצומות. סימן שלכם היהודים יש משהו לומר לנו. והנה היהודים חוזרים לכאן ואומרים אין לנו מה לומר לכם. עוד יותר מעצבן. זה אותו דבר. מה יש לנו לומר להם? דבר השם. מציון תצא תורה ודבר השם. מירושלים, מה זה דבר השם? מה? יש תורה. תורה זה נבואה. מה זה התורה? זה תורה, זה נבואת משה. יש המשך, ודבר השם מירושלים. מה זה דבר השם? הגמרא אומרת שדבר השם זה נבואה. נכון? זה לא מספיק בגלל שהעולם לא רוצה לשמוע חובות. הוא רוצה לשמוע חיים. כן, כמו שאומרים בקהלת רבה, בעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. בסדר? מה? כלומר, המושג של תורה הוא מושג של כפייה. וחיים זה דווקא משהו שנובע מהעצמיות שלי. בסדר? כן. כי השנייה הייתה לה לשוב. אז לכן הנצרות דועכת. כן, יש, נגיד ככה, השנאה כלפי ישראל הפכה להיות שנאה למדינת ישראל. כי מזהים פה את התפוח אדמה הלוהט, שאיתו צריך להתמודד. בסדר? כן. נכון. כן, אבל צריך לדעת משהו אחד. קודם כל צריך לדעת שבתהליכים האלה הנצרות היא מרכזית מסיבה פשוטה. היא מהווה את התוכן הרוחני של התרבות הדומיננטית בעולם, שזו התרבות המערבית.
והתרבות...
לא, זאת היא עובדה. היום התרבות המערבית מתפשטת על כל כדור הארץ. כלומר, אין בעולם מרחב כלשהו שהוא לא מערבי בסופו של דבר, גם כשוג מזרחי. זה נקודה שצריך להתמודד איתה, אבל זאת היא עובדה. כן, הטכנולוגיה גרמה שאפילו לדלאי למה יש בלוג באינטרנט. ברור? לא, זה משמעותי. אתה רוצה ללמוד על זן בודיזם, אתה נכנס לגוגל. כן, זאת אומרת, משהו שמה התמערב. אבל מלבד זאת, הטיפול שלנו בעולם המזרחי הוא שונה לגמרי מאשר בעולם המערבי. מסיבה פשוטה, אנחנו צריכים לטפל בשתי בעיות שיש בעולם. הבעיה האחת הדחופה יותר זה המרידה במלכות שמיים, מאז מגדל בבל. ויש בעיה פחות חשובה, אבל גם היא קיימת, זה שכחת מלכות שמיים, מאז דור אנוש. העולם המערבי נושא בקרבו את החטא של מגדל בבל, של המרידה. לכן במשך 4,000 שנה התעסקנו בעיקר בו. גמרנו, עבדנו לא רע, עכשיו אנחנו פותחים את הדף החדש. של עולם המזרחי. כן, יש לנו עכשיו עבודה, אנחנו שולחים את הסנוניות שלנו לשם תמיד בין סיום השירות לבין תחילת הסמסטר, אנחנו שולחים את החבר'ה שלנו לסטאז'. נכון? כל ישראלי בן טובים מרמת אביב, הוא חייב בסיום השירות לעשות כמה חודשים בהודו. לא יש בלי כיפה, כי מי שעם כיפה לא יעשה את זה, מי שאין לו כיפה יעשה את זה, כלומר, מי שאין לו כיפה בא לבטא את הצורך, את המשיכה של העולם המערבי, המרוקן מערכים, כלפי מקום שנחשב עדיין לחי. אבל איזה
מסוים יהודים מביאים להם,
אבל זה התחלת המגע, יש לנו כלל קליפה קודמת לפרי. כלומר, אנחנו קודם כל נפגשים עם הקליפה, ומתוך כך נעשה הפרי, כלומר יש הבשלה. כמו שלמשל, המפגש הראשוני שלנו עם היווניות היה קטסטרופלי, ואחר כך בא מורה נבוכים של הרמב״ם. אז גם פה, כלפי המזרח, יש לנו מפגש קטסטרופלי, החבר'ה שלנו הולכים לאיבוד, מרוב חיפוש עצמי, ובסופו של דבר מגיעים למכון מאיר. בסדר? אז מתוך כך גם אומות העולם מגיעות למכון מאיר.
התהליך של המזרח, הוא
קודם לגאולה או... לא, לא, הוא בא בעקבות הגאולה. נאמר ככה, או בסמוך, כתוב בספר ישעיהו, ויראו, בספר ישעיהו פרק נונטט, פסוק, יודתת, נונטט, יודתת, ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו, משמע אם כן, קודם כל, שהטיפול הרוחני של המערב שונה מזה של המזרח, לפחות לפי ישעיהו. כי יבוא כנהר צר, רוח השם נושא סבו, ובא לציון גואל. ברור? כלומר, יש לנו כמה עבודות. העבודה של המערב זה שם השם. לראה את שם השם. העבודה של המזרח זה להכיר את כבודו. וזה לכן השיח שם הוא שונה לגמרי. נגיד, לא מושלמת הגאולה, נכון. יש לנו עבודה עם המזרח. ולכן ברוך השם שכל החבר'ה שלנו, בוגרי סיירות, עושים חלק מן העבודה. טוב. מה? יש גם צד כזה. הלכה. עשיו שונא ליעקב. בתקופת יעקב ומשה הייתה נבואה. ובכל זאת שנאו אותנו. מה ישתנה בעתיד? אנחנו ניתן את המזון הרוחני לעולם כולו. שלום כבוד הרב. אז לדעת המוסלמים אלוהים לא אוהב? ולדעת הנוצרים, אלוהים לא עושה דין? זה קצת קריקטורי, אבל יש בזה אמת. כן? כלומר, אם אתה קורא את הקוראן, אתה שואל את עצמך איפה אלוהים אוהב. רק בפתיחה של כל פרק, בסם אללה רחמן ורחים, ומה אומרים בשם האל הרחמן והרחום? אומרים את מידת הדין. אז מה פירוש בסם אללה רחמן ורחים? בשם האלוה. שהיהודים לימדו אותנו שהוא רחום, באתי ללמד אתכם את מידת הדין. זה פחות או יותר מה שהוא אומר. מידת הדעת. לא זה צריך פעם ללמוד, כן? את המבנה הרוחני של הדתות, איך זה מסודר. כן? אתה מכיר את הסיפור תמיד, זה סיפור שחוזר הרבה. שבמנזרים בהודו אומרים, אתה יהודי, לך תלמד בישיבה, נכון? עכשיו, הסיפור הזה אני בדקתי, לא אני בדקתי, אנשים אחרים בדקו בשבילי. התברר שתמיד כשיש אחד נודניק, שהוא אוי בחוכם ולא נותן לגורו לדבר, אז הוא אומר, אתה צריך ללמוד בישיבה, אתה משהו, כן. ככה הוא משתחרר מהיהודי. כן. אגב, מחצית מהגורואים הם כנראה יהודים שם. גם בעיה. יש לי מלא סיפורים מעניינים בנושא הזה, אבל זה לא הזמן לעכשיו לעשות פרסומת להידברות. הלאה. כן. מה זה? שנמסך ברוחם. שחדר לתוך הרוח שלהם. תודה. כן. כן. מה זה בא לידי ביטוי? שכל העולם המערבי מונותאיסטי. לא רע בכלל. וכל העולם המערבי נותן לאלוהות שם, ויראו ממערב את שם השם. מה זה שם? ביוונית קוראים לו תאוס. בלטינית דאוס. בערבית אללה. באנגלית God, בגרמנית Gott, נכון? באיטלקית Dio, בספרדית Dios, בצרפתית, איך אומרים בצרפתית? כן, שכחתי, Dio, וכדומה. כלומר, יש מודעות לזה שיש לאלוהות שם, שבשמו צריך לקרוא. לעומת זה, אם תקרא בדאו דה ג'ין, הוא אומר את זה במפורש. הדאו הנקרא בשם איננו הטאו. טאו אשר תוכל לכנותו איננו הטאו באמת. נטול השם הוא מקור לרבבות אלפי דברים. כן, עם השלילה שמה של השם. הם לא אתאיסטים, הם אמננטים. נגיד, הם שכחו את אלוהים. זה לא שהם אומרים שהוא לא קיים, אבל הוא לא רלוונטי. במזרח. המערב התקדם, הוא נהיה סוף סוף גם אתאיסט. ועל זה אומרת הגמרא במסכת מגילה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. בסדר? זה מה זה לכפור בעבודה זרה? זה משהו עצום. כלומר, זה עולם אמנם חסר משמעות, כי אין לו מה שמחיה אותו, אבל לפחות הוא כופר בזה. הוא כופר, אז הוא מהווה את התשתית לגילוי השם האמיתי. זאת אומרת שגוי אתאיסט באמת, זה באמת אדם מאוד מאמין, אבל זה נדיר. כן, היה גוי אחד כזה, קראו לו סרטר. בסוף ימיו הוא אמר שהתקווה, הוא עצמו היה אתאיסט גמור, כן? אבל הוא אמר, התקווה של העולם זה עם ישראל עם אמונתו באל אחד, בחיי העולם הבא. הוא עצמו נשאר אתאיסט. כן? כלומר, זה יוצא לפי זה שהאתאיזם שלו הוא חוויה אקזיסטנציאלית, יותר מאשר אמירה תיאולוגית. כן. מה?
אני לא יודע, אני לא יודע,
השם זה התנהגות של אלוהים? אני יכול להאמין באלוהים ולגנוב כי יש לי יצר הרע. אבל אני מאמין שזה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שגנבתי.
שיזה
לכם, זאת
אומרת,
רגע שאתה מגדיר את השם, כשהוא בחור בחלון,
אז לא יודע מה זה, כשפורש ברוך הוא מבין, הוא אמר לה בשם השם,
יבינו מי הוא, כשברוך הוא, שהוא את עם
ישראל.
נכון, נכון, נכון,
נו, בסדר.
לא, אבל מי זה גד? סלם. גד זה אלוהי ישראל, בסופו של דבר. כן, בסופו של דבר זה אלוהי ישראל. הרי משתחווים כל יום לפגר של יהודי מת. אז זה אומר שאלוהי ישראל זה חשוב להם. כן. איפה היינו? אז, ואף על פי, אומר הרב, שבתחילה יראו על ידי זה הנגעים של עקביתא דמשיחא, מה שנקרא החילונות. וקטני נפש חושבים לחקות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים, ומדמים אותה לתרבות אנושית כללית, במקום שאינה כי אם תרבות זרה ונוכרית. כלומר, יש מחשבה ש... התרבות הכללית זה זהה לאתאיזם. מצד האמת, זה רק איזשהו נספח. זה לא העיקר. לא הבנתי את תשובת הרב לשאלה על מה ישתנה בעתיד. הרב יכול להסביר שוב, תודה. כן, לעתיד לבוא אנחנו נהיה צינור מאיר כל כך חזק של דבר השם, שכל העולם כולו יאהב אותנו, כמו בימי שלמה, ויותר מזה. טוב, במקום שנקים תרבות זרה ונוכרית, שישראל עומדים כבר למעלה ממנה. מכל מקום, סוף כל סוף, המחשבה הזאת בעצמה, של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה, בלא עירוב השפעה החיצונה, שהיא, כלומר, החילונות האירופאית, שהיא מגדלת מעבר מזה את שנאת העמים לישראל ביותר. כן, הרב כבר צופה את השנאה האנטישמית הנוראה של המאה ה-20. ומעבר השני, את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים בישראל, כי זה גורם ליהודים חלשים להתאהב ולהישאב בתרבות המערבית. עד שהאנרכיה המחשבתית מארסת את כל קושת וקודש, היא בעצמה, כרזו שיש לעמוד על הנקודה התוכנית המסגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה, לעשות חיל באלוהים ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה. כלומר, יש משהו יפה בחוצפה, שהחוצפה היא הגילוי של הקודש העצמי של האדם. מה זה חוצפה? חוצפה זה שאני עושה דבר ללא גושפנקה, ללא קבלת חותמת מבחוץ, אלא אני בעצמי המקור של הסמכות. לכאורה זה חוצפה נוראה, כי הרי המקור של הסמכות זה רצון השם, זה הקדוש ברוך הוא. אבל איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בשמיים או גם בתוכי? נמצא גם בתוכי. נמצא בתוכי, הנקודה הזאת רוצה לבוא לידי ביטוי באחרית הימים. לכן האדם חושב את עצמו אלוהים בעצם, הוא בא להחליף את אלוהים, והוא לא יודע שבעצם הוא פוגש את אלוהים שבקרבו. מובן? מה?
מה?
קושת. קושת זה אמת. כן. מהעברית ומהארמית. בארמית קשות זה ארמית, זה אמת. נכון? מה? זה תהיה האמונה בצורתה היותר גדולה. לא בצורתה הדתית, אלא בצורתה האלוהית. איך אדם עושה את עצמו אלוהים? זה מה שעושה בית המשפט העליון, לא? שהריבונות היא של הכנסת. ובעצם המקור של הסמכות של הכנסת זה בית המשפט העליון. זה לא אלוהות, תגיד. יש משפט נפלא שאומרים עובדי עבודה זרה שם, לא יעלה על הדעת ש... הדעת של מי? ודאי. כי הם מקור כל חוכמה וכל דעת וכל אמת. נכון? אדוני, זה החוק. מה זה בא לומר? מה? זה סוג של אלוהות, מה? זה בדיוק לעשות את עצמו אלוה. בדיוק זה. נכון, טוב. לא במקרה הם קוראים לעצמם כבודו, כבודו, כבודו. ולא כל הארץ, כבודו. כן, אבל זה הכרחי, כלומר לפי הרב קוק זה הכרחי שנעבור שלב כזה. שלב של גילוי העצמיות של האדם. האדם עומד על דעתו מכוח עצמו. ואז הוא מגלה נקודה אלוהית חבויה עמוק מאוד בתוך החוצפה שלו. ולכן ככל שהחוצפה גוברת, היסוד המשיחי הולך וגובר. זה מה שנאמר לגבי המשיח שהוא בא ממואב. נכון? הוא בא מרות המואביה. ומואב זה פרי החוצפה שהיא קראה לה, האמא שלו קראה לו מואב, מאב, שהיא פרסמה ברוב חוצפתה שהילד שלה מאבא שלה. כן? ועל זה נאמר מואב סיר רחצי. שהקדושה מתרחצת על ידי החוצפה דגזד המשיכה. שהקדושה מתרחצת בחוצפה דעקבתא דמשיחא. כן. וזה דבר שקשה מאוד למשה רבנו. משה רבנו לא מסוגל לעמוד בזה. ולכן משה לא היה המשיח. כן.
יש המון אמת באמירה
הזו. שמי אבי. בלי. יש הרבה צדדים של אמת. למשל, רבי משה פיינשטיין מלי כתב שבנות לוט פרסמו את זה שהילדים שלהם, מאבא שלהם, כדי שלא תיווצר נצרות. מה? איך יכול? הם היו לבד במערה, אבא שלהם זקן. מאיפה ההיריון הזה? אז כדי שלא יגידו, לכן פרסמו. כן. כן. אז אומר, היא בעצמה הכרה זו שיש לעמוד על הנקודה התוכנית המסגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה, לעשות חיל באלוהים ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה. מה זה הגבורה עליונה? לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיע למו, כי אם מנך וזרועך ואור פניך כי רציתם, אתה הוא מלכי אלוהים, צווה ישועות יעקב, בך צרינו ננגח, בשמך נבוס קמנו. והכרה זו. אבא בהתפתחות איטית מאוד. המתחילה מקינת עם. מה זה קינת עם?
לאומיות.
חיבת ארץ, ציונות, שפה, בן יהודה. תרבות גולמית, הבימה. דעת התולדה, גרץ. זה ההיסטוריון היהודי, האפיקורוס, אבי ההיסטוריוגרפיה החדשה בישראל. מה? כי הוא היה מלא חוצפה כלפי חכמי ישראל, גרץ. גרץ זה אפיקורוס. טוב, נגיד הוא קצת מיושן היום, אבל אז הוא עבד עם מה שיש לו. כן. שלום הרב. האם גם על החוצפה והמעשים של אותם שלא נוהגים על פי כללי התורה ניתן לומר שהם באים ממקום אלוהי קדוש ועליון? דווקא מהם. אלא מה, איך יכול להיות חוצפה מתוך תורה? זה הרבה יותר חמור. חוצפה מתוך תורה זה להגיד שטויות בשם התורה, שזה הרבה יותר חמור. כן? ויש לי כמה דוגמאות שאני אחסוך מהציבור. כן. דעת התולדה, התלהבות עבודה גשמית ארצית בכוח היד המגושמה. עדי גורדון. כן, דת העבודה, גדוד העבודה, והוא היה לאגדה, מוכרחת היא לעלות עד הראש ולעורר את המחשבה וההרגשה, מה זה עד הראש? לקבל גם צורה אידיאולוגית, ולעורר את המחשבה וההרגשה יותר מיוחדה לישראל בלב כל האומה, הזקנים והצעירים יחדיו, ולב אחד ומחשבה וחשק אחד, ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהים ודוד מלכם ופחדו אל השם ולטובו. כעת, באחרית הימים, שכבר החלו להראות את ניצניהם, כל החיל אשר נגע אלוהים בליבם, שזה הדתיים, קרועים ועומדים הם. למה לעשות? ללמוד אורות, לעורר המון מחשבות והופעות מהספירות העליונות ממקור ישראל. כלומר, אתה לא יכול להסתפק בדתיות של שוק. זה לא מה שיחזיר את עם ישראל בתשובה. כלומר, עם ישראל הגיע כבר למדרגה שהוא תובע תוכן עליון. אמנם, עם ישראל, כמו כל עם, הוא גם צרכן של פולקלור. ולכן מדי פעם הוא אוהב לצרוך פולקלור. באמת, הנחת לי תפילין, ממש נחמד, אני אוהב את זה, זה מזכיר לי את סבא שלי, יש לי דמעה בעין. ווואה, נרות שבת, וואה, איך אשתי תשמח. אנחנו נכבה את הטלוויזיה לכמה רגעים כדי שתוכל להדליק נרות. כן, וגם כדי לעשות קידוש ונחזור לטלוויזיה אחר כך. כי אני מלא אהבה למסורת. אבל זה לא חזרה בתשובה. כן, מה אתה אומר? זה נקרא לחזור אחורה, זה לא נקרא לחזור בתשובה. לא, זה נקרא לחזור אחורה. כלומר, יש הרבה אנשים שאוהבים לחזור אחורה. יש מה שנקרא אופנת רטרו. אז אופנת רטרו זה גם יכול להיות בתחום הרוחני. כן, תפילין is beautiful. כן, אבל זה עוד לא לחזור בתשובה, זה לא לדעת את השם. ולכן זה יחזיר בתשובה, אם נאמר תשובה במרכאות, 1-2 מיליון יהודים. אבל לא את עם ישראל. כן.
לא אומר
משהו שלא, אבל זה הצד הקטן, שדבקות בו הרבה מאוד אמונות תפלות, והרבה מאוד תפיסה מגית ותסכולים של דפקו אותנו. כן? לא אמרנו שלא, לא אמרנו שלא. אני לא שולל אפילו את הערך של הקטנות. אבל צריך לדעת שזה קטנות. זה מתנשא קצת. כן, אבל יש כן. ויש הגודל שכולל בתוכו את הגודל והקוטן כאחד. כלומר, יש גדול ויש גדול מאוד. גדול הוא לעומת קטן. יש גדול מאוד שהוא כולל את הקטן. מובן? יעיין הכבודו באורות התשובה, פרק ד', פסקה ח'. בסדר? שם הוא מסביר את זה יפה. כן. לא, זה אל תדאג, גם ישראל דווקא נגד זה. אם כך, מה נשיב להם במידה ויאמרו לנו שהאמת היותר עליונה נמצאת אצלם ולא אצל המאמינים שהתורה היא נר לרגלם? האמת לא נמצאת לא אצלם ולא אצל המאמינים, האמת היא אצל הקדוש ברוך הוא. איך אומר הרמב״ם? הוא לבדו האמת, ואין אמת כאמיתתו, שנאמר והשם אלוהים אמת. ואז האמת הזאת מתפזרת, היא נעדרת, ותהי האמת נעדרת, נעשית עדרים עדרים, וכל אחד קולט ממד מסוים, אפילו הקטנות יש לה ערך, כדבריך. בסדר? לא רוצים להגיע לגובה של הרב קוק? לא חייבים. כן. להבין שהיסוד של הגבורה הפוליטית זה באמת השם. כמו תמיד השאלה של יזכור עם ישראל את בניו, מכיר? כן, זה כל הוויכוח. כן. עד שיתברר שקודשי הבריחו בישראל חדו. כן, אז זה מה שכתוב, ואנחנו אומרים, תקע בשופר גדול, נכון? אז מי צריך לתקוע? הקדוש ברוך הוא. אבל מאיפה הפסוק? מה הפסוק? והיה ביום ההוא, ייתקע. לא ברור מי התוקע. אומר רבי צדוק מלובלין, כי באמת לא ידעו מי תקע. כי קודשי הבריחו בישראל חדו. אבל ברבי צדוק מלובלין, אך מה אכפת לך איפה זה כתוב? כן.
הרבה אמר שתלוי בה בנשמיים, ולמוד
אורות
אורות.
נכון.
אז
זה? לא, אלה החיל אשר נגע אלוהים בליבם. קרויים. מי שיכול. כן. ועומדים הם לעורר המון מחשבות והופעות מהספירות העליונות ממקור ישראל. ולעודד בלא לב ולב, ולעדור, סליחה, בלא לב ולב, ביסודות התחתיות שהתחילה כבר ההרגשה לדפוק בהם בחוזקה, והמחשבה והמעשה ייפגשו יחדיו לבנות עולם מלא בשם מלא. ימלוך השם לעולם. מי זה השם? כלומר, השם זה שם מלא. כלומר, צריך אלוהות שכוללת את כל דרישות החיים כולם. כתוב, תורת השם תמימה. רק כשהיא תמימה, היא משיבת נפש. כי יש תורה שהיא לא תמימה. אז היא לא משיבה את הנפש, כי היא לא עונה על כל התביעות של נפש האדם. אם לא חשם לעולם, אלוהייך ציון לדור ודור, הללו, יא. מי זה יא? זה העולם האידיאלי. ווקה, זה עולם המציאותי. י' העולם האידיאלי. עד כאן להיום. שלום.